התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, הקלה המצוין של מכבי רחובות מהליגה הלאומית, טל פלד. מה שלומך טל?
אני בסדר גמור, עוד כמה שאפשר בימים האלה, אתה יודע.
זהו לגמרי, אז אנחנו צריכים קצת מנה של אסקפיזם, וזאת הזדמנות מצוינת, אבל אנחנו גם נתייחס למצב ולמלחמת חרבות ברזל. וקודם כל טל, לפני שנגיע לקריירה שלך וכמובן לשנים במכבי ראשון לציון והעונה הקרובה ברחובות ועוד ועוד, אשמח לדעת קודם כל איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
תשמע, מצב לא פשוט בכלל, מצב מאוד קשה. אני משתדל להישאר אופטימי עד כמה שאפשר, אתה יודע, גם מבחינת הכדורסל, הראש לא היה בדיוק בכדורסל בתקופה האחרונה. תשמע, זה אירוע שקשה לעכל אותו, מה שקרה מהשבת שעברה עד עכשיו. זה אירוע שקשה להתאושש ממנו, אבל באמת צריך להישאר אופטימי עד כמה שאפשר.
חד משמעית, ואיך זה מסתדר מבחינת הכדורסל? אתה מתאמן כרגע לבד עם הקבוצה, איך זה הולך?
כרגע לפי הוראת פיקוד העורף כל האולמות ברחוב הצבורים, אז אין לנו כרגע אופציה להתאמן קבוצתית. אני עושה מה שאפשר בבית, אתה יודע, אימונים משקל גוף, שליטה בכדור, אתה יודע, קצת קליות על הסל בבית, כמובן שזה לא אותו דבר, אבל אתה יודע, עושים מה שאפשר. וגם הקבוצה, האמת, דואגת לנו לאימוני כוח משותפים בזום, שאורון אלפסי, המאמן כושר, מעביר. ועושים מה שאפשר בגדול.
קפטן הקבוצה שלך, שי גואטה, הוקפץ למילואים. תספר קצת על זה, כמה אתם בקשר איתו כרגע.
תשמע, קודם כל, שי הוא באמת, הוא מלח הארץ, והוא סמל ומודל לחיקוי, ואני רואה אותו כגיבור, אתה יודע, ככה שהוא מתגייס למילואים בזמן הקשה הזה, וכולנו רואים את זה ככה, ובאמת אנחנו בקשר איתו, אני משתדל לשלוח לו הודעות, לראות שהכל בסדר, ואני רק מקווה שהוא יהיה בריא, ישמור על עצמו, יחזור בשלום.
חד משמעית, כן.
הוא כמו שהוא נלחם עכשיו, זה בדיוק האופי שאתה רואה ממנו גם באימונים ובמשחקים, הוא לוחם, ואין לי ספק שהוא עושה את הטוב ביותר למען המדינה.
מדהים. ומה הקשר עם הזרים של הקבוצה, דימיטריוס טרידוול ורשון דיוויס? הם נמצאים בישראל, לא נמצאים פה? מה המצב כרגע?
האמת שהם היו הרבה זמן, הם היו פה בארץ, אתה יודע, מרגע שהתחילה המלחמה. הם חיכו לראות מה קורה עם האימונים, לראות אם אנחנו חוזרים לאימונים. אני גם הייתי איתם בקשר טלפוני, דיברתי איתם קצת, רציתי לראות שהכל בסדר איתם. אני גם חושב שהם, אתה יודע, טרידוול כבר כמה שנים פה בארץ, והוא היה במצבים כאלה, אבל אני לא חושב שהם מבינים שזה גם במונחים שלנו זה חריג. אז הם כן, הם חיכו לראות שאם דברים חוזרים לפעילות. ברגע שראו שזה מה שהולך להיות ארוך, אז הם באמת, לפי מה שהבנתי, הם חזרו לארצות הברית. אז כרגע הם לא כאן. זהו, מקווה שזה, אתה יודע, ייגמר כמה שיותר מהר, שהכל יהיה בסדר, ושהם יחזרו אלינו. וזהו, בגדול.
טוב, אז בהחלט יכול להיות שניגע בנושא בהמשך, אבל קודם כל נגיע עכשיו לכדורסל וננסה קצת לברוח מהמציאות וניגע בקריירה שלך. אז קודם כל בוא נלך לתחילת הדרך, איך התחלת לשחק כדורסל?
האמת שאני הייתי בחוג ג'ודו בערך בכיתה א', נראה לי, במתנ"ס פה, ליד הבית. וליד החוג היה גם חוג של כדורסל, של הבית ספר כדורסל של מכבי ראשון. ואבא שלי אמר לי, בוא, נלך ננסה. הלכתי לאימון ניסיון אחד, ומאז מאוד, מאוד אהבתי, הייתי טוב. ורציתי להמשיך עם זה, ומשם הכל התחיל בגדול.
האם היה לך איזשהו מודל לחיקוי?
שמע, מגיל קטן הייתי רואה משחקים של מכבי, ותמיד התחברתי לדייוויד בלו. תמיד אהבתי לראות אותו משחק, מבחינת הכליאה, האגרסיביות. ומאז אני אהבתי לראות בעיקר פיור שוטרס, שחקנים קלעים. תמיד התחברתי לזה, ואני אוהב לראות את קליי תומפסון וג'יי סי קארו לפני שהוא פרש. אלה פחות או יותר השחקנים שהייתי מסתכל עליהם ומנסה ללמוד מהם.
גדלת במחלקת הנוער של מכבי ראשון לציון, ספר קצת על זה.
אני מאוד מעריך את המחלקת נוער של מכבי ראשון. יש שם אנשים מאוד טובים, מאוד מקצועיים. אני עברתי שם שנים מאוד יפות, תהליך התפתחות, כששתיתי תהליך התפתחות טוב שם. אתה יודע, אם זה מהגילאים הצעירים, שעבדתי עם מאמנים טובים, עד גילי הנוער, שבאמת כל הגילאים היו לי מאמנים מצוינים. וכן, אני חושב שהיה לי שם שנים יפות, היה לי גם שנים ששיחקתי עם שחקנים מצוינים. שעד היום אנחנו בקשר וחברים והתחברנו מאוד, וגם מאמנים שאני עדיין בקשר איתם, כמו ערן פלג, עדיאל אלבז, רועי קר, שרון קר, שהרבה מאמנים טובים שליוו אותי. היה לנו גם שנים שבאמת הגענו להישגים, לקחנו דאבל בנערים, ואם לא הקורונה אולי גם היינו לוקחים דאבל בנוער. כן, באמת היו שנים מאוד יפות.
במהלך עונת 2018-19 עלית לקבוצת הבוגרים, אבל אני חושב שגולת הכותרת הייתה הזכייה שלך בתחרות הקלה של המדינה, וממש במהלך המשחק שבו ראשון לציון שיחקה בגמר הפיינל פור מול מכבי תל אביב, אתה זכית בתואר ב... אחת ההפסקות שהיו, ובכלל אפשר להגדיר אותך כאגדה של התחרות הקלעי של המדינה. כבר כמה שנים לפני כן אתה שברת שיא בעונה אחת והחטאת רק את הזריקה האחרונה אחרי שקלעת את שאר הזריקות, וזה גם הפך ויראלי ו-330 אלף צפיות וכולי. תספר קצת על זה, גם על הקלה של המדינה באופן כללי, החוויות שלך בתחרות, וגם אותו גמר שבו אתה גם היית על הספסל של מכבי ראשון, וגם זכית בתחרות.
כן, האמת שזה סיפור מאוד מצחיק מה שהיה שם. אני אתחיל מההתחלה, האמת שבשנה הראשונה שהגעתי לקלה של המדינה, הייתי מאוד קטן ביחס לאחרים, הייתי כיתה ח' לדעתי, בן 13, וכן, אתה יודע, אמרתי, אני איך להתחרות, להראות מה אני שווה, לנסות, לראות איך אני ביחס לאחרים, ובאמת עליתי באחת התחרויות באחד המשחקים, זה אני לא אשכח את זה, זה היה בדרייבין, משחק של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, אתה יודע, אני עולה לתחרות, אני אזרוק את העמדה הראשונה, חמש זריקות ראשונות, מכניס אותם, חמש זריקות של אנשין מכניס אותם, ואז אני קולע את הראשונה של השלשות, השנייה, ואתה יודע, אני שומע את הקהל, אבל אני בזון, אני עוד לא קולט מה אני עושה. ובאמת החטאתי רק את הזריקה האחרונה, שגם היא כמעט נכנסה, וזה היה השיא של הקהלה של המדינה. ובאמת הייתי ב-I, ורק ביום אחרי הבנתי שזה היה ממש I, והיה טירוף סביב זה. פתאום זה הפך להיות ויראלי, וזה רץ בפייסבוק וביוטיוב והרבה צפיות, ובאמת זה היה משהו מטורף, והאמת שבאותה שנה גם הגעתי לגמר של התחרות, והייתי רחוק הייתי רחוק זריקה אחת מלנצח, והפסדתי, הגעתי במקום שני, ובאותו הגמר, זה, אנחנו התחרנו בגמר, בין הרבע השלישי לרביעי של גמר אליפות המדינה. אותו גמר אליפות המדינה, שמכבי ראשון לקחה בו אליפות ב-2016. ובאמת, כמה שנים אחר כך, כשאני עליתי לבוגרים, אז יצא שאני התחרתי בגמר אליפות המדינה, עוד פעם על הקלה של המדינה, עוד פעם כשמכבי ראשון משתתפת בגמר. ואז ככה שזה היה סוג של סגירת מעגל בשבילי, שבאמת הצלחתי לנצח באותו גמר. לצערי, מכבי ראשון הפסידו, שזה גם היה קטע קצת מצחיק, כמו שאתה אומר באמת, אני הייתי על הספסל, ובין הרבע השלישי לרביעי החלפתי חולצה, שמתי חולצה של הקלה של המדינה, והלכתי לזרוק, ניצחתי וחזרתי עם הגביע, והחלפתי חולצה חזרה למכבי ראשון, ואתה יודע, אחר כך כולם היו בבאסה, הפסדנו, ואני נכנסתי, לא הרגשתי נעים, נכנסתי עם הגביע הגדול הזה, של הקלה של המדינה, לתוך חדר הלבשה, שכל החבר'ה בבאסה, אז זה היה קצת אבסורד, אבל אני זוכר את זה כחוויה. וכן, זה פחות או יותר הסיפור סביב זה, אבל כן, אני מאוד אהבתי את התחרות הזאת, אני חושב שזה היה יוזמה מאוד יפה של המנהלת, של שלומי פרי, וכן, וזה היה רגעים מאוד יפים.
וואו, ויש גם עוד סיפור על ביקור מפתיע מטוני ינגר, שזכה עם ראשון לציון באליפות ב-2016, ואם אני לא טועה, באותה שנה, כשהשתתפת בתחרות הקלעי של המדינה, יום אחד הוא הגיע לבית הספר שלך, ממה שסיפרת בעבר, וממש נכנס לכיתה בהפתעה, ושלף אותך ונתן לך עצות לקראת התחרות. תספר על זה.
כן, האמת שזה הייתה הפתעה גמורה, אני לא היה לי מושג, מסתבר אחר כך הסתבר לי שהם גם תכננו את זה עם ההורים שלי, אמרו לו מתי להגיע, אבל אני הייתי בכיתה ופתאום מישהו דופק על הדלת, ופתאום נכנס טוני אנגר, ואני עוד לא קולט שזה בשבילי, לא הבנתי כל כך מה קורה שם, לקח לי איזה כמה שניות להקל, ואז פתאום הוא קורא לי, הוא לוקח אותי החוצה, כל הכיתה מתלהבת, יצאנו החוצה לחצר, התחלנו לזרוק, שיחקנו אפילו איזה משחקון קטן של חיובי, נתן לי כל מיני טיפים, ובאמת זה היה באמת חוויה, זה היה הפתעה מאוד טובה, ובאמת גם כמה שנים אחר כך אני וטוני גם התאחדנו בבוגרים, הוא היה עוזר מאמן, אני הייתי שחקן, וטוני הוא באמת מישהו שאני מעריך אותו מאוד, ו... הוא לב גדול ונשמה גדולה ויש לו כדורסל ואני מאוד 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 אוהב אותו. וכן, וזה כיף, ואנחנו גם בקשר עד היום. אני זוכר את זה כחוויה מאוד מאוד טובה.
וואו, אז זה עוד סיפור גדול, ועכשיו אשמח שתספר באופן כללי איך הופכים לקלעי גדול, איך באמת משלבים גם את הקטע הפסיכולוגי, גם עם הקטע של הכדורסל, גם צפייה בקלעים גדולים, איך בעצם עושים את זה והופכים לקלעי כל כך גדול, כמו שאתה עשית?
אז כמו שאתה אומר, זה קלעי גדול, יש לזה כמה מרכיבים. אם אני מסתכל על טכניקה ועל אופי, וגם על עבודה קשה, אז צריך גם שיהיה לך את האופי של קלעי, שזה חלק מאוד 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 גדול בלהיות קלעי טוב, שגם אם אתה מכתיב וגם אם אתה קולע, אסור לך להתייחס לזה, אתה צריך להגיע לזריקה הבאה מוכן, בדיוק כמו שהגעת לזריקה הקודמת, אתה צריך לדעת להתנתק מרצף החטאות, אתה צריך להמשיך לזרוק גם כשלא הולך, כי בסוף התפקיד שלך למגרש זה לקלוע, זה לזרוק. כולם מצפים שכשאתה מקבל את הכדור ויש לך את המבט הפנוי, להעיף את זה. וזה באמת גם משלב בתוכו את כל העניין של עבודה על טכניקה נכונה, מהגילאים הצעירים. גם אם בהתחלה קשה להגיע לסל, אתה צריך לעבוד על הטכניקה הנכונה, והמון חזרות. זה משהו שאתה צריך לעבוד עליו כל יום, יום-יום, הרבה זריקות, ובאמת להגיע למצב שזה בא לך טבעי. וזה דברים שמאוד חשובים בלהפוך לקלעי טוב.
בנוסף להצלחה בכדורסל, הצלחת גם בלימודים, אם זה במתמטיקה, ממה שראיתי, ציון 99 ו5 יחידות, ולמדת לתואר במדעי המחשב במכללה למנהל. תספר איך באמת הצלחת לשלב את הכדורסל עם הלימודים, ולא רק לימודים, אלא גם לימודים ברמה מאוד גבוהה.
קודם כל, אני רוצה לדעת מאיפה השגת את הנתונים האלה.
ניתן קרדיט ליעקב מאיר על הכתבה שלו איתך לפני כמה שנים בישראל היום.
אפילו אני כבר לא זכרתי את זה. אז כן, האמת שהצלחתי בלימודים בתיכון, באמת השקעתי הרבה זמן, כמו שהשקעתי בכדורסל, השקעתי גם בלימודים. גם מהבחינה הזאת שאני רציתי להתציין גם בלימודים וגם בכדורסל, וגם מהבחינה שהרגשתי שזה חשוב, שמעבר לזה שאני ספורטאי ושחקן כדורסל, אני צריך שיהיה לי גם כן עוד משהו, ובגלל זה גם החלטתי להתחיל תואר במדעי המחשב. עכשיו אני גם סיים שנה שנייה, בתקווה להתחיל שנה שלישית. אתה יודע, כרגע המצב, דחו את תחילת שנת הלימודים האקדמית, נראה מה קורה עם זה, אבל בגדול אני אמור להתחיל שנה שלישית בתואר במדעי המחשב, במנהל. וכן, אתה יודע, אני לומד בין אימונים, בין משחקים, מתי שאפשר, ואני גם נהנה מזה. אני אוהב שאני חוזר הביתה, ויש לי קצת דרך להסתיק את הראש, ולעשות עוד דברים שהם מעבר לכדורסל, מעבר לזה שזה חשוב שגם יהיה לך משהו לאחרי הכדורסל, ואני חושב שגם המודעות של זה בקרב ספורטאים מאוד עולה בתקופה האחרונה, ואני רואה הרבה ספורטאים ושחקני כדורסל בפרט שלומדים ועושים תארים וכבר מתכוננים לשלב הבא. שוב, אני מקווה שהוא לא יהיה כזה קרוב, אבל תמיד טוב שיהיה לך משהו. וזהו בגדול.
אז כל הכבוד על זה, ועכשיו גם נחזור לכדורסל. זכית עם נבחרת הנוער באליפות אירופה דרג ב' ב-2019, ובכך עליתם חזרה לדרג א', הישג שמשפיע עד היום על הכדורסל הישראלי, כשנבחרת הנוער מתחרה בדרג א'. עד כמה אתה גאה בהישג הזה?
וואו. אני מאוד מאוד גאה בהישג הזה, אני מחשיב את זה כאחד הרגעים הכי מאושרים בקריירה שלי, אם לא רע. בטח בימים הללו, אתה יודע, שהנבחרת זה עכשיו מרגיש כמו ערך עליון, אפילו יותר מבדרך כלל. ובאמת זה היה חוויה יוצאת דופן. היה לנו נבחרת מצוינת, בין אם זה השחקנים או צוות האימון, אורן אהרוני, ואיתה ירושלמי, ובאמת היה לנו בפיני ואירן, וכל הצוות שהיה שם, באמת כל אחד היה מעולה, ואני חושב שבאמת זה אחת החוויות הכי טובות שהיו לי, ולצערי שנה, אני כשהייתי בנבחרת הזאת, אני הייתי כיתה י"א, ולצערי שנה אחר כך היה קורונה, אז לא היה לי את האופציה באמת לשחק בדרג א', אבל אני שמח של המחזורים שאחרינו באמת את האופציה הזאת, והם מייצגים אותנו בכבוד, ורק מקווה שימשיכו לייצג אותנו בכבוד, ואני שמח על זה מאוד.
זכית גם באליפות התיכונים ב-2020 עם הגימנסיה הריאלית, ובתור שחקן העונה, תספר קצת על זה.
וואו, זה גם היה החוויה מטורפת. שמע, מרגע שאתה מגיע לגימנסיה הריאלית בראשון, המטרה שלך זה באמת להביא את האליפות הזאת לתיכון, וזה באמת חוויה שיוצאת דופן, לשחק את הכדורסל תיכונים, לייצג את הבית ספר שלך, להגיע למעמדים האלה של הגמרים, כמובן של לזכות, וזה באמת היה זכות מטורפת לעשות את זה, ובאמת עוד רגע מאוד, שמאוד זכור לי בקריירה, וכמובן שגם לקחתי את, שגם לקחת את השחקן המצטיין, זה גם כבוד גדול, ואני שמח על זה.
בשנים הראשונות בקבוצת הבוגרים של ראשון לציון שיחקת תחת גיא גודס, מה אתה לוקח מהעבודה איתו?
אני מאוד מעריך את גיא, הוא איש של עבודה, דקדקן, פדנטי, אני מאוד התחברתי לזה כי גם אני אוהב לעבוד וככה שהיינו, ראינו עין בעין את הדברים האלה. מעבר לזה שאתה יודע, הוא עבר קריירה מדהימה גם כשחקן, גם כמאמן, הוא היה ברמות הכי גבוהות, ובאמת ניסיתי ללמוד ממנו כמה שיותר, ולקחת ממנו כמה שיותר, ובטח שאתה יודע, הייתי עוד שחקן צעיר שבדיוק עלה לבוגרים, אז ככה שהיה לי את הזכות לשחק תחתיו.
בליגת הקורונה בסוף עונת 2019-20 שיתפת פעולה עם זאק הנקינס, שלימים הפך ל-MVP של ליגת העל במדעי הפועל ירושלים. אז כבר כשהוא שיחק איתך הוא היה מעולה, אבל האם האמנת שנראה ממנו יכולת כזאת גבוהה כמו שראינו ממנו בעונה שעברה?
מה, כמו שאתה אומר, גם כבר ברגע שהוא הגיע ראינו שזה, שזה רמה אחרת, שהוא שחקן שחקן. ראינו שזה, שחוץ מזה שהוא גם אחלה גבר ובן אדם טוב, אבל כן, הוא באמת עשה אפילו קפיצות מדרגה מאז, ובאמת נהיה מפלצת ואחד הגבוהים הטובים בליגה. באמת כיף לראות איך שהוא משחק, ומטורף לחשוב על זה, על השיפור שהוא עשה. וכן, אני חושב שראינו אז את הפוטנציאל שיש פה.
במהלך עונת 2020-21 סבלת מבעיה רפואית שהשביתה אותך למספר חודשים, וגם אולי אפילו סיכנה את העתיד שלך בכדורסל. תשתף את מה שאתה רוצה בנוגע לנושא הזה.
כן, אני לא אוהב יותר מדי להיכנס לפרטים של זה, אבל כן, הייתה לי איזושהי בעיה בכליות, בעיה פתאומית, שפשוט קרתה, לא היה שום אינדיקציה שעומדת לקרות, ולא משהו שיכולתי למנוע או לעשות איתו משהו לפני זה. וכן, והיה חשש באותו הזמן שאולי אפילו אני לא אחזור לשחק. היא באמת השפיטה אותי למשך כמה חודשים, אבל טופלתי באמת כמו שצריך, טופלתי בתרופות, בכדורים, והיום פו טפו זה מאחוריי. אבל כן, זה באמת היה רגעים מאוד קשים, מאוד מלחיצים, אבל אני שמח שאני אחרי זה.
אז ברוך השם עברת את זה, ובאותה עונה היו לך כמה משחקים מצוינים, בעקבות מבצע שומר החומות קיבלת יותר דקות יחד עם עוד שחקנים ישראלים, והייתה תצוגה של 23 נקודות מול הפועל תל אביב בין השאר, אבל הסיפור הכי גדול היה גמר גביע המדינה 2021, הייתם רק עם זר אחד, אקיל מיטשל, בעקבות העובדה שהזרים האחרים עזבו בגלל מבצע שומר החומות, ובסופו של דבר עליתם לשחק בגמר מול מכבי תל אביב רק עם מיטשל וגם עם כמה שחקני נוער ושאר השחקנים, ואתה ביניהם, ונתת הופעה יפה מאוד עם 11 נקודות, מה שזיכה אותך גם במחמאות מסקוטי ווילבקין. את הגמר בעצם פתחתם עם יתרון סנסציוני של 7-0, למרות שכמה שחקני נוער פתחו בחמישייה, ולך גם הייתה השלשה מוקדמת שהעלתה ל-4-0, תספר על החוויה הזאת. בסוף כמובן מן הסתם מכבי תל אביב הצליחה לנצח, אבל נתתם פייט ראוי. האם האמנת בהתחלה שתוכלו איכשהו לנצח?
כן, אני קודם כל האמנתי, אני כן הגעתי עם אמונה שאנחנו יכולים לנצח, למרות כל מה שהיה, באמת בגלל שומר חומות, אז שלושה זרים שהיו לנו החליטו לעזוב, ונשארנו רק עם אקיל מיטשל והישראלים. שמע, זה באמת הייתה חוויה מטורפת להיות במעמד כזה בגמר גביע המדינה. האמת שגם הפתעתי את עצמי שעליתי באמת כל כך רגוע והרגשתי בנוח, וכמו שאתה אומר נתתי גם תצוגה יפה. לצערי לא הצלחנו לנצח בסוף, אבל זה כן זכורה כחוויה. תשמע, זה כבוד לקבל מחמאות כאלה מסקוטי, אתה יודע, השחקן שעדיין משחק ברמות הכי גבוהות, ומסתבר שגם יודע להעריך את השחקנים שמשחקים מולו. ואין ספק שזה היה תקופה מיוחדת. וכן, ואני חושב שזה גם הוכחה ששחקנים ישראלים צעירים, כשהם מקבלים הזדמנויות, הם מוכיחים את עצמם והם נותנים. וכן, זהו בגדול.
אחד הזרים שעזבו היה ג'רמי פרגו, אבל בתקופה שהוא עדיין שיחק בראשון לציון הוא היה נותן לך טיפים. מהם הזיכרונות שלך ממנו?
אני מאוד התחברתי לפרגו, היינו בקשר טוב. הוא היה באימונים, נותן לי טיפים ומדבר איתי כל הזמן. וכשהיינו משחקים ביחד באימונים, היו אימונים שהוא פשוט היה בא ואומר לי, תקשיב, הוא הבין שאני קלעי שאני קולע טוב ושאני תמיד מוכן לזרוק, הוא אמר לי, תקשיב, אני עכשיו, כל האימון מחפש אותך. הוא אמר לי, אני חודר בשביל להוציא לך. ובאמת ככה היה. ובאמת להיות בקשר ובמערכת יחסים כזאת עם שחקן שאתה יודע, כשאני הייתי ילד אני הרצתי אותו. זה היה משהו באמת מטורף. מעבר לזה שהוא בן אדם גדול והוא מצחיק והוא טוב בחדר הלבשה, ואין מישהו שיכול להגיד עליו מילה רעה. האמת שגם יש לי סיפור נחמד עליו, אם אתה רוצה לשמוע אותו עכשיו או בפינת הסיפור בסוף, זה אתה תחליט.
בפינת סיפור, אלא אם כן יש לך עוד סיפור.
אז נשמור את זה לסוף.
סבבה. יש לך גם חברות רבת שנים עם נועם דוברת, ששיחק איתך בכל מיני מסגרות, בין אם זה הגימנסיה הריאלית, מכבי ראשון לציון, או נבחרות ישראל, ולצערנו הוא נעדר בשנה האחרונה בעקבות פציעה, כיום הוא כמובן בהפועל ירושלים. ספר על החברות איתו, על הקשר איתו.
אז קודם כל נועם הוא באמת, הוא בן אדם מדהים, הוא מודל לחיקוי, ומעבר לזה שהוא שחקן מעולה ואינטליגנט, הוא גם אינטליגנט כבן אדם, ויש לו ערכים מאוד טובים ואופי מעולה, ובאמת אנחנו התחברנו בגילאים מאוד צעירים, שיחקנו במשך השנים בנערים, בנוער, בתיכונים, כמו שאתה אומר, אפילו עלינו לבוגרים ממש בהפרש של כמה חודשים, וכן, והיה לנו קשר מאוד טוב. כמו שאתה אומר, הוא באמת עכשיו נהדר תקופה די ארוכה, הוא עבר באמת שתי פציעות קשות, אבל כמו שאני מכיר אותו, אין לי ספק שהוא באמת יעבור את זה ויחזור חזק יותר, ואני מאחל לו רק שיהיה בריא. וכן, ואני מאוד אוהב את נועם, ומשתדל לשמור איתו על קשר עד היום, אתה יודע, למרות שכל אחד בדברים שלו הוא בירושלים, אני הייתי בראשון עכשיו ברחובות, אז לפעמים זה קצת קשה. אבל באמת אין לי ספק שהוא יחזור לעצמו ויהיה אפילו יותר טוב.
בעונת 2021-2022 ראשון לציון ירדה ליגה בעונה די קשה שעברה על הקבוצה, וכשחקן במועדון, עד כמה זה היה קשה בשבילך כל העונה הזאת, במיוחד כשלא קיבלת יותר מדי הזדמנויות להשפיע על מה שקורה?
זה היה עונה מאוד מתסכלת. כל שחקן שחווה עונה של ירידת ליגה, זה עונה מאוד קשה בשבילו. בטח שאתה שחקן בית של המועדון, וזה מועדון שהיה הרבה מאוד שנים בליגת העל, ואף אחד לא ציפה בתחילת העונה שזה ילך לכיוון הזה. כמובן שברגע שהתחילה העונה ראו שזה הולך לכיוון לא טוב, ובאמת הייתה עונה קשה עם הרבה התחלף מאמן ותחלופה של דברים ושב ראש, והיה הרבה בלגן. וכן, כמו שאתה אומר, זה היה גם מאוד מתסכל שהרגשתי שאין לי באמת את האופציה להשפיע. אבל אתה יודע, מה שלא הורג אותך מחשל אותך, ואני מאמין שהעונה הזאת חיזקה אותי באיזשהו אופן. אבל כן, זה הייתה עונה לא קלה.
בקיץ 2022 נפצעת לפני אליפות אירופה לנבחרות עתודה, והנבחרת בסופו של דבר הגיעה לחצי הגמר. עד כמה זה היה כואב בשבילך?
זה היה מאוד כואב. זה היה פשוט באמת גורל, כי אני בעצם באחד האימונים ממש שבועיים או שלושה לפני האליפות, הלכתי לצד וחצי במתפרצת, נחתתי הרגל שמאל ובאמת הרגשתי כאב בגיד אכילס, וכל כך רציתי להמשיך לשחק ולצאת עם הנבחרת שבאמת, וחשבנו שזה גם לא משהו רציני, אז באמת ניסיתי להתעלם עם זה ולהמשיך לשחק, אפילו יצאתי איתם לטורניר הכנה אחרי שזה קרה, ואפילו שיחקתי עם הפציעה, כי אתה יודע, באמת נבחרת זה, כמו שאמרתי מקודם, זה באמת איזשהו ערך עליון, ואתה באמת רוצה לייצג את המדינה, וזה כבוד גדול, וזה לא משהו שרציתי לוותר עליו כל כך בקלות, אבל באמת אחר כך עשיתי בדיקות, וגילו שיש לי שם קרח חלקי, וזה היה מאוד קשה, זה היה רגע מאוד, מאוד לא פשוט. שמחתי מאוד בשבילם שהם באמת הגיעו להישג כזה, קיוויתי שאפילו הצליחו להגיע יותר רחוק, אבל כן, זה באמת היה רגע לא קל. הייתי גם אחר כך מושבת למשך 3 חודשים, פספסתי גם את תחילת העונה, כן, זה היה לא פשוט.
בעונה שעברה ראשון לציון שיחקה בליגה הלאומית, ולא הצליחה להתקרב לעלייה לליגת העל, עד כמה זה היה גם מאכזב עבורך?
זה היה מאוד מאכזב. שמע, זה לא סוד שזה לא, העונה לא הלכה כמו שרצינו, אפילו רחוק מזה. לא היה ספק שהמטרה בתחילת העונה היא לעלות ליגה, אבל אתה יודע, לפעמים גם כשיש שחקנים טובים וסגל טוב, לפעמים דברים לא מתחברים. גם הרבה עניין של חוסר מזל, עם כל מיני פציעות שהיו לנו במהלך העונה, עם טישמן שהיה פצוע וטחן שנפצע במהלך העונה, הרבה דברים שלא הסתדרו, החלפת מאמנים. אז כן, זה היה מאוד מאכזב שלא הצלחנו לעלות בסוף.
הקיץ החלטת להיפרד לראשונה מראשון לציון, ובחרת במכבי רחובות. תספר איך קיבלת את ההחלטה.
שמע, אני ראיתי שאני לא מקבל מספיק קרדיט ודקות כמו שרציתי בראשון, אז החלטתי שבאמת זה הזמן לעבור למקום אחר. למרות כל האהבה שלי לראשון, ובאמת זה איזשהו בית בשבילי, אתה יודע, כמובן שגם בטח שגדלתי שם במחלקת נוער ועליתי לבוגרים, אבל באמת הרצון שלי להתקדם ולשחק השפיע על ההחלטה. ובאמת היו לי כמה אופציות בקיץ, אבל אחרי הרבה שיחות עם רחובות, עם קובי חסון המאמן וההנהלה, הרגיש לי שזה המקום בשבילי. התחברתי מאוד למה שהם ייעדו לי, למה שהם ייעדו לקבוצה, למעטפת שהם הציעו, לדברים שקובי אמר לי, ובאמת החלטתי שזה המהלך הנכון. ובינתיים, אתה יודע, עד שהכל נעצר, זה באמת מרגיש שעשיתי את ההחלטה הנכונה.
איך נראה היום בחייך?
תשמע, קודם כל זה תלוי באיזה שעה האימון. אם האימון של הקבוצה הוא בערב, אז אני קם בבוקר, הולך לאולם, לזרוק, בין אם זה עם מישהו, בין אם זה לבד, עושה חדר כושר לפעמים, חוזר הביתה, אוכל משהו נח עד לאימון, משתדל לישון, ללכת לישון מוקדם, משתדל לשמור על אורח חיים באמת ספורטיבי, עד כמה שאפשר. כמובן גם, אתה יודע, לשלב את הלימודים בין לבין. וכן, ואם יש לי זמן, אז גם נפגש עם חברים. זה פחות או יותר, ככה נראים הימים שלי פחות או יותר.
מהם היתרונות שלך ומהם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר?
קודם כל אין ספק שהיתרון הכי גדול שלי זה הכלייה. אני לא אוהב להעיד על עצמי, אבל כן, זה הכלייה. המוסר עבודה, הבנת משחק. ולשפר, אני חושב שתמיד צריך לשפר הכל. תשמע, גם מה שאתה חזק בו וגם מה שאתה פחות חזק בו. גם על הכלייה אני ממשיך לעבוד כל הזמן, גם יכולות אתלטיות, גם שליטה בכדור. והשאיפה זה כל הזמן להשתפר.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
כן, אני צופה בכדורסל בזמן הפנוי.
ובאיזו ליגה אתה הכי אוהב לצפות, האם ב-NBA או ביורוליג?
האמת שאין לי ממש העדפה. אני אוהב לראות גם NBA, גם יורוליג. אתה יודע, תלוי במשחקים ובמעמד, ואני אוהב לראות. אני אוהב לראות ביורוליג את הקשיחות ואת האגרסיביות, וב-NBA אני אוהב לראות את האתלטיות ואת הרמה הגבוהה של היכולות האישיות. כן, אני מאוד אוהב לראות.
מי המאמן שהכי השפיע עליך בקריירה?
וואו. אני חושב שיש הרבה מאמנים שמאוד שהשפיעו אולי משמעותית בקריירה. בין אם זה במחלקת הנוער של ראשון, כמו שאמרתי, היו לי שנים מעולות עם עדיאל אלבד, ועם רועי קר שעשה בשבילי המון, ושרון קר שהמנהל המקצועי שבאמת ליווה אותי לאורך כל הדרך, זיו ארז שגם כן ליווה אותי, כן, הרבה מאמנים שבאמת נתנו לי המון, ואני מוכיר להם תודה על זה.
מי השחקן הכי טוב שיצא לך לשחק איתו?
אני חושב שפרגו. פרגו השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו. תשמע, השחקן שהיה ב-NBA, יורוליג, טופ יורוליג, מכבי תל אביב, שחק עכשיו אפילו בשנים האחרונות בג'י ליג, שחקן באמת ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת מולו?
אני חושב שוויל בקין. וויל בקין השחקן הכי טוב ששיחקתי מולו.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
אני מאוד אוהב לשחק סנוקר. אני גם שחקן לא רע בכלל. יש לי שולחן בבית ככה שאני יכול גם להתעמד.
מדהים. ומהי הסיבה שאתה משחק עם המספר 9?
האמת שיש כמה סיבות. אבא שלי כשהיה ילד הוא מאוד מאוד אהב את מיקי ברקוביץ', אז כשאני התחלתי לשחק כדורסל ברגע שעליתי לקצה, אז הוא רצה שאני אקח את המספר 9, והאמת שזה התחבר לי טוב, כי גם נולדתי בספטמבר, אז אמרתי, יאללה, אני אקח את המספר 9, ומאז לא שיניתי מספר. כל השנים אני 9, לא משנה איפה אני משחק. ואחר כך גם גיליתי שמייקל ג'ורדן בנבחרת ארה״ב היה מספר 9, אז ככה שיש הרבה סיבות. אבל כן, זה נדבק לי.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
אני חושב שהכדורסל הישראלי בגרף שיפור. אתה רואה את זה מהגילאים הצעירים עד השחקנים הישראלים בליגה. אני עדיין חושב שיש יותר מדי זרים בליגת העל. רואים את זה גם בהצלחה של הנבחרות הצעירות, שהן מקבלות את כל ההייפ והאהדה של האוהדים. ואתה רואה שבאמת האוהדים רוצים לראות שחקנים ישראלים, הם רוצים לראות שחקנים ישראלים מצליחים, רוצים לראות ישראלים על המגרש. אבל אני מקווה שזה ימשיך בכיוון טוב.
מהן המטרות לעונה הקרובה מבחינה אישית וקבוצתית עם רחובות? אני יכול להגיד שצפיתי במשחקי ההכנה שלכם, והצגת יכולת באמת גבוהה, ככה שאני לא אופתע אם תזכה בתואר פריצת העונה או משהו כזה, אבל תספר מבחינה אישית איך אתה רואה את המטרות שלך, של הקבוצה. כמובן אנחנו רוצים שהכדורסל יחזור, ותקווה שזה יהיה בקרוב.
כן, קודם כל שהכדורסל יחזור, אבל קודם כל תודה רבה, כיף לדעת שאתה עוקב ומעריך את זה. וכן, אני באמת חושב שמבחינה אישית המטרה זה להתקדם ולהתפתח ולתת עונה טובה. מבחינה קבוצתית זה לעשות פלייאוף במעלה, אני מאמין באמת שיש לנו קבוצה שיכולה לעשות עונה מצוינת, ולהגיע הכי רחוק שאפשר. רק צריך שאתה יודע, באמת נחזור לשחק ושכולם יהיו בריאים ושהכל יהיה בסדר.
עכשיו יש לנו כמה שאלות של חברי קהילת ספורטסאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. השאלה הראשונה היא, מה דעתך על האוהדים של רחובות? נון בית, זה רועי, אח שלי היקר.
אחלה רועי, אחלה גבר. וואלה, אחלה אוהדים של רחובות. בינתיים, כל הכבוד להם, אני מאוד התחברתי. במיוחד לרועי.
עכשיו, אתה חושב שהעונה הזאת תהיה העונה שתגרום לך לעלות לליגת העל?
כן, זה אחת המטרות, לתת עונה טובה, לחזור לליגת העל. כמובן שאם נעלה ליגה עם רחובות זה יהיה, זה האופציה הטובה ביותר. וכן, אני מקווה שזה מה שיהיה.
טוב, עכשיו, מה החלום הכי גדול שלך בקריירה?
אני חושב שלהיות שחקן יורוליג ולהיות שחקן נבחרת ישראל. באמת שזה לדעתי הכבוד הכי גדול ששחקן ישראלי יכול לקבל.
טוב, הגענו כבר לפינת סיפור, ועכשיו אשמח שתספר סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל, ומה שסיפרת זה על פרגו.
כן, אז ככה הבטחתי לך את הסיפור על פרגו. אז באמת כשהתחיל שומר חומות, והתחילו האזעקות והצבע האדום, הזרים החליטו שהם עוזבים. אני לא אשכח את זה, זה היה יום שישי בבוקר, לא היה לנו אימון קבוצה, אבל כן הודיעו לנו שיש את האולם, ושאנחנו יכולים להגיע לזרוק באופן אישי. אמרתי, טוב, אני אלך. פתחתי את הטלפון, אמרתי, נשלח הודעה לפרגו, נראה אם הוא רוצה לבוא. פותח את הוואטסאפ, רואה שהוא היה מחובר באיזה 5 לפנות בוקר, אמרתי, טוב, אין מצב שהוא יענה לי, הוא בטח ישן, אבל אני אשלח לו הודעה בכל מקרה. שלחתי לו הודעה שאני מגיע לאולם, אם הוא רוצה לבוא לזרוק איתי קצת. אחרי איזה כמה דקות, הוא אומר לי, כן, אני מגיע. אמרתי, טוב, בטח נגיע, אני אזרוק ביחד, נעשה סטים, 10-10. הוא מגיע, אנחנו עולים למגרש, הוא לא לבוש בכלל, בלי נעליים, בלי זה. ואני אומר לו, אתה לא רוצה לזרוק? הוא אמר לי, לא, אני רק אחזיר לך כדורים. ואני זורק, והוא מחזיר לי כדורים, ונותן לי טיפים, ונותן לי עצות, ואומר לי, תעשה ככה, ונמד אותי כל מיני מהלכים. ובאמת יצא שהוא היה איתי שם איזה שעה, שעה וחצי, רק לימד אותי דברים, החזיר לי כדורים, עשה לי כמו אימון אישי. ובאמת באותו ערב הוא כבר טס לארצות הברית, ויצא שאני בעצם עשיתי את האימון האחרון עם פרגו בארץ, וזה באמת היה משהו שאני לא אשכח, זה היה באמת מטורף.
וואו, בהחלט מדהים. אז קודם כל אני רוצה להודות לך על כל הפרק הזה ושהגעת להתארח, כי באמת היה פרק מרתק. ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל מי שהזין והגיע עד לכאן. מוזמנים לדרג את פודקאסט הצ'יט באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולהירשם באפליקציות הפודקאסטים אם עדיין לא עשיתם זאת. מעבר לזה, כמו שהיה כאן הזדמנות לשאול את טל כמה שאלות שחברי קהילת ספורט סאבי קיבלו את ההזדמנות הזאת, אז אתם מוזמנים להצטרף לקהילה, לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול אורחים שאלות. ומעבר לזה, תורידו את אפליקציית ספורט סאבי כדי לקבל את כל החדשות, אם עדיין לא עשיתם זאת. אז פעם נוספת, טל, תודה רבה על הזמן, ונתראה בפעמים הבאות.
יאללה, תודה רבה לך, ובאמת אני מאחל לכולם שישמרו על עצמם, ושיהיו חזקים, ושזה יעבור כמה שיותר מהר, ונחזור למציאות הרגילה שלנו.
לגמרי, בשורות טובות לכולם, ומקווים שנהנתם מהאסקפיזם הזה.